טוב, אני רוצה להזכיר על מה היה הדיון בבית מדרשם של הלל ושמי. בסדר? דיברנו על זה שיש בחיים של האדם שני מצבי נפש טובים. אחד זה שמחה והשני זה עונג. עונג. ואנחנו מנסות להיפגש עם השמחה לקראת חג הפורים הבא עלינו לטובה בעזרת השם. ודיברנו על זה ששמחה זה איזושהי מידת נפש שקיימת בתוך האדם, והיא תמיד עם הפנים כלפי חוץ. זה משהו שהאדם מרגיש צורך כשהוא שמח, הוא מרגיש צורך לשתף גם אנשים אחרים. ולא רק שהוא מרגיש צורך לשתף אנשים אחרים, האנשים האחרים גם נהיים שמחים. בגלל שהוא שמח, זה משהו שמחבר, זה משהו שנותן באמת כוח גם לאחר. אז כשיש שמחות בעם ישראל, אנחנו לא משאירים את השמחות לעצמנו, אנחנו מזמינים אנשים, ואנשים שמחים ביחד איתנו, זה הופך להיות משהו כללי. וזו מידה ששייכת לנפש של האדם, זכות? עונג זה משהו אחר לגמרי. עונג זה שייך לצדדים החומריים של האדם. להתענג בתענוגים, ברבורים, מוסלב ודגים. בסדר? עונג זה משהו ששייך לחיים החומריים, ודיברנו על זה שעונג זה משהו מאוד מאוד פרטי. והדברים שמענגים אדם אחד, הם לא מענגים אדם אחר. נו, את מסכימה לסגור את הדלת? אני לא יודעת. וכשהלל ושמי חולקים אחד על השני, הם חולקים האם שמחה צריכה להיות לשם שמיים. אומר הלל, אני לא רוצה לכפות על עם ישראל שמחה לשם שמיים, כי אני בוטח בהם שאם הם ישמחו בשמחות באופן טבעי, בסוף הם יגיעו לבד למסקנה שמה? שכדאי לשמוח רק לשם שמיים. זה יקרה להם באופן טבעי. זה תהליך שיתרחש בתוכם, מתוך זה שהם אנשים בריאים בנפשם, אנשים טובים, אנשים נחמדים. הם ישמחו שמחות טבעיות, ולאט לאט הם הבינו שלא כדאי סתם לשמוח. ועונג זה משהו אחר, כן? אומר לו שמי, אני לא מסכים. אני לא מסכים ששמחה לא תהיה לשם שמיים. אין כזה דבר, שמחה זה משהו משמעותי בחיים של האדם, זה משהו פנימי, זה רגש שנמצא בתוכו, ואני לא מוכן שעם ישראל לא ישמחו שמחות לשם שמיים, כי עוד מעט אנחנו יוצאים ל... גלות, עוד 100 שנה בערך, קצת יותר, אנחנו יוצאים לגלות ואנחנו נתפזר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורט בכל העמים אשר בכל מדינות מלכותיך. דיברנו שבוע שעבר, נראה לי ביום חמישי, על כל אלה שנכנסו למשתה של החשברוש, ואומר שמי, אני לא שולח את עם ישראל ככה לגלות. אני יודע שהם יהיו מפוזרים, אני יודע שהתרבות של הגויים זה תמיד שמחה שהיא שייכת לשפלות, שהיא שייכת לגסות, שהיא שייכת ליצרים ותאוות ותשוקות חומריות, ואני לא רוצה שנתבלבל, אין דבר כזה בעם ישראל. עם ישראל שמח רק לשם שמיים. אז כל המחלוקת היא בגלל הדאגה למה יקרה כשעם ישראל יצא לגלות. אומר שמי להלל, אם אתה תגיד ששמחה לא צריכה להיות לשם שמיים, אני אכפה שגם עונג צריך להיות לשם שמיים. למרות ששמי לא חושב את זה. שמי חושב שאי אפשר להגיד לי שכל גלידה שאני אוכלת אני אגיד לשם ייחוד קודש בריחו. זה לא נשמע הגיוני. כי בגלות אנחנו נהיה מפוזרים ותהיה המון המון השפעה של הגויים עלינו. ואם אנחנו נהיה רגילים לשמחות רגילות, אז אולי לאט לאט נדחף גם לשמחות של הגויים, ובסוף במקום לשמוח באמת נמצא את עצמנו בכל מיני בתי מרזח שפוכים על הרצפה שם, בתוך הבוץ והקי מהשחרות. בסדר? אומר שמי, אני לא יכול. אני חייב לקחת אחריות על עם ישראל, כי זה שאלות גורליות של האומה, ולכן אומרת הגמרא, נעצו חרב בבית המדרש. נעיצת חרב זה אומר שחייבים להכריע מה הולך להיות. אי אפשר להשאיר את הדיון הזה פתוח. בסדר? עד כאן סיכמנו, בסדר? אתם איתי? ואז אומרת הגמרא, אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. אומרים בבית המדרש שאנחנו לא רק תוקעים חרב בבית המדרש, אנחנו מודיעים לכל התלמידים שכל מי שנכנס לבית המדרש הוא לא יכול לצאת עכשיו. יש עכשיו הכרעה גורלית לדורות. מה הולך להיות עם מידת השמחה? אז מי שנכנס, מי שהגיע לבית המדרש שייכנס, ומי שרוצה לצאת, אי אפשר לצאת. זה כמו צו 8. יש עכשיו צו 8. חייבים שכל, כל, כל תלמידי החכמים ייכנסו לבית המדרש, וכולם ביחד יכריעו מה הולך להיות, כי המצב מורכב ומסובך וקשה, ואנחנו עכשיו לוקחים על הגב שלנו אחריות על הדורות הבאים. אמרנו שמי שנכנס באיחור, אמרה שקד לוי ביום חמישי, שמי שנכנס באיחור עושה את זה בשקט. נכון? זה מה שהיא אמרה. אל תדאגו, כשאני דיברתי בבית המדרש ביום חמישי, אני ידעתי שאף אחד לא תקשיב לי, זה סבבה. רק לא רציתי שתגידו לבודקות דברים שאתם עושות. תגידו לבודקות מה שראש המדרשה רוצה שיהיה במדרשה. אתם חופשיות לעשות מה שבא לכם. טוב, אז מה זה הנכנס ייכנס והיוצא על יצא? זה שיעור על מה זה בית מדרש. מה תפקידו של בית המדרש בחיים שלנו תמיד? למה יש בתי מדרשות? למה יש אנשים שיושבים ולומדים תורה? למה אני אומרת לך שאני מקווה שתתחילי את חייך בהתחלה, בסדר? שתתחילי את חייך בבית מדרש, וגם אם הבעל שלך רוצה להיות חקלאי, וגם אם הבעל שלך רוצה להיות עורך דין, וגם אם הבעל שלך רוצה להיות רופא, וגם אם הבעל שלך רוצה להיות, לא יודעת מה הוא רוצה להיות, כדאי שהשנים הראשונות יתחילו בבית המדרש. מה כוחו של בית המדרש? למה יש בתי מדרשות בעם ישראל? למה אי אפשר בלי בתי מדרשות? בסדר? את זה תסביר הפסקה הזאת, וזו פסקה שחשובה לכל החיים. היא לא חשובה רק ביחס לשמחה, היא חשובה בכלל לכל החיים. אתם יודעות שיש כאלה שאומרים שבתי מדרש זה אנשים בטלנים, הם לא עושים מבחנים. אתם יודעות, הם לא עושים מבחנים. אף אחד לא יודע איזה ציון מגיע להם על המסכת שהיא למדה, שהוא למד. הם לא מקבלים ציונים, הם לא מקבלים תארים, לא עושים להם טקס תואר ראשון ולא טקס תואר שני. מה הם שווים? מה הם שווים? מה זה שווה שהם נמצאים בבית המדרש, עומדים וצועקים אחד על השני, ובסוף כביכול לא יוצא להם שום דבר מזה, כלום. אפילו כובע מיוחד לא נותנים להם, ואפילו גלימה, אתם יודעים שהם מקבלים כובע וגלימה בתואר ראשון? שמעתם על זה? על השטות הזאת, אז בסדר. נראה לי שזורקים את זה, אחר כך לא יודעת מה עושים עם זה. כלום אתה לא מקבל בבית המדרש, לא מדליה, לא מפארים אותך, לא משבחים אותך. מה הערך של בית המדרש? למה צריך שיהיו אנשים שילמדו תורה בבית המדרש? אומר הרב, בסעיף האינטט, אולי בינתיים תעבירו גם את זה, בסדר, כי זה הסוף של האינטט. בסדר? יונת, תעבירי את זה. תודה. אז הרב אומר כך, בשעה שהדורות מקולקלים וצריך לסעדם בדרכי תורה, לאורותם בדרך השם הטובה והישרה, צריך שתהיה ההשקפה של המדריכים הקדושים פונה תמיד אל התורה, אל החיים שבבית המדרש, שמשם יראו יפה איך החיים צריכים להיות ועל פיהם יסודרו. בסדר, יש לכם את הדף הקודם עוד, אני מקווה, זה לא מה שאני, מה שחילקתי זה הדף, זה ההמשך. אומר הרב, לפעמים יש מציאויות מורכבות בעם ישראל. לפעמים יש סיבוכים, לפעמים יש סימני שאלה, לפעמים החיים מטושטשים ואין לנו מושג מה צריך לעשות. אומר הרב, דבר ראשון, בשביל זה יש בית מדרש. מה עושים תלמידי חכמים בבית המדרש? תלמידי חכמים מהבוקר ועד הלילה, עד שעה מאוחרת בלילה, נכנסים עמוק 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 אל תוך המסכתות של הגמרא. מה הם לומדים? הם לומדים הכל, כל מה שכתוב בגמרא. יש דברים שאת תפתחי את הגמרא באקראי ותגידי לעצמך, מה זה מעניין אותם? קיסם שנפל בחצר בשבת, מותר להרים אותו, אסור להרים אותו? מה זה מעניין אותם? תלמידי חכמים בבית המדרש לומדים את כל התורה כולה. זה לא כמו אנחנו, נכון? אנחנו לומדות במדרשה דברים שקשורים לחיים שלנו, אנחנו מצליחות לחבר את זה לשבילים שלנו, זה לא הולך ככה. בית מדרש של תלמידי חכמים, הם פוגשים את כל התורה כולה, על כל האינסופיות שלה ועל כל העומקים שלה, כי יש לתלמידי חכמים אחריות על החיים שלנו. מה קורה כשיש מציאות קשה מורכבת? קודם כל הם לומדים מה אומרת האמת, מה אומרת האמת האלוקית. מתי הם לומדים את האמת האלוקית? לא רק שמסובך, הם לומדים תמיד את האמת האלוקית. הם פוגשים תמיד את האמת האלוקית. זה לא קל, זה קשה, והם שוברים את השיניים ושוברים את הראש וצועקים ומתלבטים ולא מסכימים ורבים ומתנצחים ומכריעים. אומר הרב, קודם כל צריך שבעם ישראל יהיו מדריכים קדושים. זה תלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם אלה שמדריכים אותנו, הם אנשים של קדושה. ומה הם עושים? קודם כל הם בודקים איך החיים צריכים להיות. מה באמת, באמת, באמת צריך להיות בחיים של האדם הישראלי ובחיים של האומה הישראלית? מהי האמת הצרופה? זה קודם כל. בשביל זה צריך להיכנס אל בית המדרש. צריך לסגור את התריסים ולנעול את הדלתות. מה זה הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא? קודם כל אנחנו עסוקים רק 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 באמת של התורה. אנחנו לא שומעים חדשות ולא קוראים בעיתונים ולא מסתכלים החוצה דרך החלון. קודם כל, בסדר? אני לא אומרת, זה התחלה של הסיפור. קודם כל זה לצלול לתוך ים התורה במסירות נפש. זה תלמידי חכמים אמיתיים. הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא, זה קודם כל, הכל סגור. עשינו לנו בונקר, כמו שמעיה ואבטליון, בונקר של תורה. ואז אומר הרב, אמנם אם יצרף לזה אדם גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, בזה ישחית הכוונה. מה אומר הרב? מה זה שוק? אנחנו עוד נדבר על שוק בסוף שנה בעזרת השם. הרבה דברים על השוק נדבר, כי אתם חוזרות לחיים וחלק מהחיים. למה הדלת פתוחה? אנחנו חוזרות לחיים וחלק מהחיים זה בשוק. מה קורה בשוק? היית פעם בשוק? אז בשוק מחנה יהודה באמת יש ברכה אלוקית, יש שם את הפירות הכי שווים, ויש שם את השפע האלוקי הכי שווה בעולם. אבל שוק מחנה יהודה הוא מאוד שונה מהרבה חנויות שאת נכנסת אליהן בקניון. למה? אתם יודעות שיש חנויות בקניון שמי שעובד בחנות הוא צריך שיהיה לו מדים. הוא מגיע מהבית שלו עם הבגדים שלו והוא שם מדים של החנות על הבגדים שלו. למה? כי חנות שרוצה להיחשב מחזיקה מעצמה, נכון? אז יש לה מדים שכל אחד ידע שהוא נכנס לחנות רצינית. מה קורה בשוק? בשוק קודם כל, לעולם, 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 אל תסתכלי על הרצפה. לא כדאי לך. יש שם קליפות של כל מיני פירות וירקות. יש שם מיץ שנשפח מה... לא רק מהפירות, מהדוכנים של הזיתים והדג מלוח, וזה אני לא אספר לכם. זה דבר ראשון, אל תסתכלי על הרצפה. דבר שני בשוק, לא תאמין, יש אנשים שצועקים, אבטיח על הסכין. שמעתם את זה פעם? אמנם עכשיו חורף, אבל יש כאלה שצועקים. והתפוזים הכי זולים. אם מישהו באיזה חנות של קניון יתחיל לצעוק, איזה סחורה הוא מוכר, מה יעשו לו? מה יעשו? או שיוציאו אותו, או שיזמינו משטרה. מה פתאום? מה פתאום? שוק זה מקום שאין בו גבולות. כולם מסתובבים בשוק. יש שם הרבה לכלוך. לכלוך פיזי, לפעמים גם לכלוך מהפה. לא תמיד מדברים שם כל כך יפה. אין שם נימוס, אין שם סדר. אתם יכולות ללכת לשוק מחנה יהודה. אמרתי, הפירות שם מבורכים. אבל שוק זה מקום חסר גבולות. וכל אחד יכול להסתובב שם איך שהוא רוצה, וכל אחד יכול להגיד בשוק מה שהוא רוצה, ולא תמיד כל כך נחמד שם. לא תמיד הקולות בשוק כל כך ישראליים, כל כך עדינים, כל כך צנועים או מתביישים, לא כל כך. אומר הרב, יש עולם שהוא שוק ומתרחשים שם כל מיני דברים. אומר הרב, אנחנו רוצים קודם כל להבין מה המציאות האידיאלית. בשביל זה סוגרים את הדלת של בית המדרש. זה לא אומר שאין בחוץ שוק, יש בחוץ שוק, אבל עוד לא הגענו אל השוק. חכו, רגע. שוק זה לא רק השוק. שוק זה משל להרבה דברים שיש בעולם הזה. למשל אמרתי, לא בטוח שכדאי לך להקשיב לחדשות, או לפתוח עיתונים, או להיכנס לכל אתר באינטרנט. לא בטוח, יכול להיות שיש שם רק שוק. אולי יש שם את המקומות הכי נמוכים בשוק והכי מלוכלכים בשוק. אומר הרב, כדי לדעת מה להגיד לעם ישראל, איך להדריך לעם ישראל, קודם כל נכנסים אל הבונקר הזה. בבונקר הזה יש הרבה אור. בבונקר הזה יש הרבה אמת. אמת אלוקית. ויש שם אנשים שמוסרים על האמת הזאת את הנפש. הם רוצים להגיע עד האמת לאמיתה. אז בית המדרש כמשל הוא סגור. אין, הווילונות אטומים. את לא רואה מה קורה בחוץ. אומר הרב, כמו שהרופא צריך להשקיף לרפא החולים מצד הנקודה של חוכמת הרפואה, לא מצד הרצון של החולים שהשחיתו בריאותם בשביל הנהגתם הרעה בהליכות חייהם. אז את באה לרופא כי כואבות לך השיניים, ואומר לך הרופא, חמודה, דבר ראשון, אסור לך לאכול סוכריות, אסור לך. אסור לך לאכול חמצוצים. ומה תגידי לרופא? אדוני הרופא, אני לא יכולה. אני רוצה שיהיה לי מתוק בפה. אני חייבת לאכול סוכריות וחמצוצים. יש לך אולי עצה אחרת? זה בערך מה שקורה עם תלמידי חכמים שלא מסתכלים רק פנימה. יש פה מישהו חולה. החולה לא יכול להגיד איך הוא ירפא את עצמו. אם הוא יודע איך לרפא את עצמו, שלא יבוא לרופא. מי שבא לרופא צריך לשמוע את האמת. לפעמים האמת שהרופא אומר היא לא כל כך נחמדה. לפעמים הרופא אומר שצריך לעשות ניתוח, אבל ניתוח זה כואב, אומר החולה, ובורח. זה נורא נחמד שאתה בורח, כי אתה לא רוצה שיהיה לך כואב. אבל אם לא תקשיב לרופא, יהיה לך עוד יותר כואב. ואם תמשיך לאכול סוכריות וחמצוצים, בסוף לא יישארו לך שיניים כנראה. אומר הרב, ככה התורה. התורה קודם כל רוצה לומר מה האמת. ולכן סוגרים את בית המדרש. בית המדרש רוצה להדריך את החיים, גם את החיים שבשוק. אבל רגע, כדי להצליח להגיע לשוק, קודם כל צריך להתכנס. אז בשבוע שעבר שאלה אותי אחת הבודקות, היא אמרה לי שגיס שלה אמר לה שמדרשה זה לא החיים, מדרשה זה בועה, ולא בטוח שכדאי ללכת למדרשה אם בסוף זה לא החיים. אז אמרתי לה, נכון, נכון, מדרשה זה לא החיים. אמרתי לה, אני אתן לך משל, בסדר? תינוק קטן כשהוא נולד, מעניין למה תמיד המשלים שלי קשורים לאימהות, אני לא יודעת למה. תינוק קטן כשהוא נולד, אלוקים סידר לו בפלא אלוקי שיש חלב שהוא יונק מאימא שלו. חלב שהוא יונק מאימא שלו, תקשיבו, זה לא החיים, זה ממש לא החיים. אתם יודעות שבפלא האלוקי, כשהוא קטן, 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 אז החלב של אמא שלו מלא שומנים. למה? בשביל שהוא ישמין, שאחות בטיפת חלב לא תגיד לך, אל תקשיב. את בקושי יודעת איך לטפל בו, אז היא עוד מכניסה לך חרדות. אם תעבדי בטיפת חלב, רק תחזקי אותה. בדיוק. שלא אומרים את זה. שלא. אני לא מאמינה איך זה יכול להיות שאני, שהבן שלי הגדול שיהיה בריא, עוד מעט הוא בן 35, אמרו לי את זה, ולבנות שלי ממשיכים להגיד את זה. כאילו, תרגעו, תגידו משהו חדש כבר. העולם מתקדם. לא משנה. ואחר כך בפלא אלוקי, מה שהכי יש בחלב הם זה חלבונים. למה חלבונים? כי עכשיו הוא צריך להתחזק. הוא לא צריך להשמין, הוא צריך להיות חזק. וכן הלאה וכן הלאה. זה לא מציאותי. זה לא עולם הזה. אין דברים כאלה בעולם הזה. מדרשה זה לא עולם הזה. במדרשה את יונקת חלב הם. זה נס, זה פלא, זה אלוקי. בשביל מה את יונקת את זה? בשביל אחר כך החיים. את לא יונקת את זה בשביל שתישארי פה. כל מי שתגיד לי בסוף שנה שהיא נשארת לשנה בעת, מה אני אגיד לה? אופי מפה. מי אמרה את זה? איך ידעת? כל הכבוד. רגע, שנייה. נדבר על זה בפעם אחרת. תשאלו את זה בפעם אחרת. מה זה בית מדרש? בית מדרש זה מקור היניקה שלנו. רגע. קודם אנחנו יונקות את התורה. כל מה שאת יונקת זה הכל בשביל השנים שאחר כך. מי שחושבת שהיא יושבת פה בשביל להיות יותר צדיקה וצדיקה וצדיקה ואיזה יופי שהיא צדיקה, אז היא לא מבינה כלום. את יונקת פה בשביל להביא ברכה לעם ישראל. זו הסיבה. זה בית מדרש. כמו חלב אם. זה לא מציאותי. זה בועה, נכון? זה בועה. אני רוצה ששנה מהחיים שלך תהיי בבועה. ותיכנסי עמוק, עמוק, עמוק לתוך הבועה הזאת. כי אחר כך את תקחי את זה איתך בתרמיל. את לא תשאירי פה כלום. הכל את תקחי איתך. זה אנרגיה מטורפת שקיימת בבית המדרש, והכל בשביל עם ישראל. אומר הרב, על כן זאת הסכימו כולם. מה הם כולם מסכימים? כי הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. יש עכשיו שאלה מטורפת, שאלה חשובה, שאלה גורלית על עתידו של עם ישראל. מי יכריע בזה? מי יגיד לנו מה לעשות? תלמידי חכמים. וכל תלמידי החכמים מסכימים שעכשיו סוגרים את הדלתות. אין. כלומר, רק איך שיוכרע הדבר זה מצד עומק חוכמת התורה, שכולל את הכל, והיא מוליכה לדרך הישרה והנכונה, צריכים להסתכל בזה. מה הם עושים בבית המדרש? כשהם לא יודעים מה מכריעים בין שמחה לעונג, מה הם עושים? הם יושבים ולומדים. מה זה שמחה? מה זה עונג? מה זה אומר שזה צריך להיות לשם שמיים? מה זה אומר ביחס לאומה? מה זה אומר ביחס לגלות? כולם מדברים על זה רק בעיניים של תורה. רק בעיניים של תורה. אי אפשר בלי זה. זה קודם כל המעיין, השורש, המקור, היסוד של החיים שלנו. זה קודם כל. קודם כל הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא, אל תעיזו. ולא יצא היוצא. מה זה לא יצא היוצא? להסתכל גם כן איך ראוי דבר זה להיות נידון מצד החיים שחוץ לבית המדרש. עכשיו זה לא הזמן להסתכל מה קורה בחוץ. עכשיו זה לא הזמן להסתכל מה מתרחש בשוק, מי האנשים שמסתובבים שם, איך הם מדברים, מה הם חושבים, איך הם מתנהגים. זה לא הזמן, לא. עכשיו אתם יודעות שכשבן אדם פרטי בא לשאול תלמיד חכם פוסק, אז יכולים לבוא שני אנשים לאותו פוסק ולשאול את אותה שאלה, והפוסק יפסוק להם תשובה שונה. למה? מה את אומרת? כן, כי בפסק פרטי ברור שקודם כל הפוסק נכנס אל תוך הראש של בית המדרש ומברר מה ההלכה. הוא בטח כבר יודע אותה. אבל כל אחד שואל משהו אחר. כל אחד שואל מהמקום שלו. סיפרתי לכם שפעם הייתה מישהי בעלת תשובה, סיפרתי לכם את הפעם. שהלכנו לשאול את הרב ליאור על הכשרות בבית של ההורים שלה. וואי וואי מה הרב ליאור אמר לה, את הקולות של הקולות של הקולות של הקולות של הקולות, כדי שהיא תצליח לאכול אצל אבא ואמא שלה משהו. כי גם שלום וכיבוד הורים זה גם הלכה. לא רק אם את אוכלת בדיוק בהחמרה הכי מחמירה. אבל אחרי שהיא התחתנה ובנתה את ביתה, הוא אמר לה דברים אחרים לגמרי. על אותה שאלה. זה באופן פרטי. עכשיו יש שאלה כללית. שאלה כללית ששייכת לכלל האומה. שאלה גורלית ששייכת לאלפיים שנה. זה לא שאלה לעכשיו. הם הולכים לפסוק לאלפיים שנה. אומר הרב, קודם כל, אף אחד לא מסתכל דרך החלון החוצה איך האנשים בעם ישראל מתנהגים עכשיו. זה לא עכשיו הזמן. זה שייך לזמנים אחרים. אומר הרב שבראותו הקלקולים הרבים והנטיות הרבות שבלב העם להפקרות ולשילוח תאווה וחפצם בשמחת הוללות, ייפול עליו לבבו וידמה שאי אפשר כלל להנהיג באומה חיי שמחה של תארה ושל תעודה קדושה. אז אם היו מסתכלים לרחוב, מה היו אומרים על שמחה? מה היו אומרים תלמידי חכמים? אפשר שמחה לשם שמיים או אי אפשר? מה הם היו אומרים? אי אפשר, אי אפשר, תסתכלו על העם, תסתכלו איפה הוא נמצא. מה לא ולשמחה לשם שמיים? מה הוא קשור בכלל? עכשיו אני אומרת שוב, פוסק הלכה לאדם פרטי, אם הוא לא מתבונן על האדם הפרטי הספציפי הזה, אם הוא לא מבין את הסיפור הפרטי שלו, הוא לא יודע לפסוק הלכה. זה לא חוכמה רק להגיד לך, טוב, אל תעשה ככה. יכול להיות שזה מה שצריך להגיד לך. אבל רגע, שנייה, תשאל מי עומד מולך, מה המצב שלו, מה קורה איתו, מה המציאות שמקיפה אותו, ואחר כך תגיד לו מה לעשות. אבל זה לא הסיפור בסיפור שלנו. הסיפור שלנו זה סיפור לאומי. זה סיפור של האומה שהולכת לצאת לגלות. אומרים חז"ל, אין מצב. אנחנו רק באמת האלוקית. אומר הרב, אבל אין הדבר כן, כי צריך לדעת שימין השם רוממה. ואיך שהחיים צריכים להיות בצביונם על פי התורה, שרוחה הולך בבית המדרש, כן יקבלו ישראל את החיים וכן יתקיים הדבר באומה. איך התלמידי חכמים צריכים להסתכל עלינו, על פשוטי העם? להגיד לנו, אנחנו מאמינים בכם, שאתם מסוגלים. אתם הסיירת שתהיה לאומה לדורותיה, שממכם האומה תלמד לשמוח לשם שמיים. אתם לא סתם אנשים קטנים, מצומקים, אין לכם כוח, אתם לא מסוגלים. לא, אתם גדולים מהחיים. אתם מסוגלים לחיות שמחה לשם שמיים. אנחנו מאמינים בכם. אנחנו ניתן לכם יד. אנחנו ניתן לכם כוח, כי זה תמון בתוככם. הם לא סתם מפילים עלינו את הדבר הזה. הם לא אומרים לנו, לא מעניין אותנו, איפה אתם, מי אתם, יש לכם כוח, אין לכם כוח. כן, כמו חיילים שבאים לטירונות. למי יש כוח לטירונות בכלל?
אבל אם נמצאים שם.
אם תלמידי החכמים האלה יאמינו שהם שם, אז הם יעזרו להם להתרומם. זה מה שהוא אמר, ימין השם רוממה. התורה אמורה לרומם אותנו. עכשיו שוב, אם לא היינו לקראת הגלות, יכול להיות שהיו אומרים לנו, סבבה, כמו הלל בנחת, ישמחו לאט לאט ותגיעו לזה בעצמכם. אבל הם אומרים, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים, אנחנו יודעים שעם ישראל יצא לגלות. מה יהיה כשעם ישראל ייפגש עם המשתה של החשבראש? למה שהוא לא ילך לשמוח במשתה של החשבראש? למה? למה לא? לאט לאט, אנחנו חברים, אנחנו אחוקים, החשבראש פלורליסט, אוהב את כולם, חבר של כולם, הוא עממי. יאללה, בוא נהיה גם אנחנו עממיים. איך נשמור על עצמנו שלא ניכנס לשם? בלי ההכרעה הזאת של הלל ושמאי, והדרך הייתה ארוכה, זה לא היה כזה פשוט. אז אנחנו יכולים ללכת לאבדון. בסדר?
כן.
נכון, אבל לא עכשיו, נכון?
מה זה לא עכשיו?
לא עכשיו, שהם יודעים שעוד בערך 100 שנה אנחנו יוצאים לגלות. אם לא נשריש את זה עכשיו, כשנצא לגלות נלך לאיבוד לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה מה שהרב אומר, שזה דורות מקולקלים, והם צריכים סעד, הם צריכים עזרה, הם צריכים הכרעה, אם לא תהיה הכרעה, הם יובדו. בסדר?
אני אגיד בתקופות כמו הדור שלנו, אז כן,
אני לא יודעת, זו שאלה לתלמידי חכמים, לא אליי, אני לא יודעת. אני לא יודעת מה קורה בדורות שלה. בסדר, אני לא תלמיד חכם. אומר הרב, הרוצה לצאת, מה זה היוצא על יצא? הרוצה לצאת חוץ מגדרי תורה, ולהיות כאחד מהמאה הארצות, הוא לא יכריע מאומה על ההנהגה הכללית של כלל עם השם, שתמיד יהיו עיקר האומה, אותם השרידים, השרידים זה תלמידי חכמים. ההולכים בתורת השם שמכריעים את החיים על פי הדרכתה של תורה, נכון? יש כאלה שאומרים, בוא תהיה דתי מחמד כזה, שהכל יראה לעם, שהתורה תראה לעם כזאת חמודה, מתוקה, היא לא דורשת שום דבר, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. נכון, אמרתי לכם שכשהייתי בתיכון, הייתה מורה שהלכה בלי כיסוי ראש, כי היה רב באיטליה שאמר להם, שאמר לה שאפשר ללכת בלי כיסוי ראש. סבבה. יכולה לטוס עד איטליה, ולמצוא מישהו אי שם באיזושהי פינה נסתרת שיגיד לך, זה לא הסיפור, זה לא הסיפור. אנחנו מחפשים תורה גדולה, איתנה, עוצמתית, משמעותית, שהיא תוביל אותנו. ולא לנסות להיות סחבק עם השוק. אתה יכול להיות סחבק עם מי שאתה רוצה. אל תוותר על האמת של החיים שלך בשום פנים ואופן, לא יהיה. גם בכל המפגשים, כל המפגשים שיש לנו עם עם ישראל, זה לא אומר שאנחנו משנים בפיפס את האמת שלנו. אנחנו רק אומרים להם, אנחנו אחים, יש לכם מקום ויש גם לנו מקום. גם לנו יש מקום במדינת ישראל, נכון? גם אנחנו חלק מהאומה הישראלית. לא רק מי שמפגין בקפלן. אומר הרב, על כן חלילה שישפיעו החיים שחוץ לבית המדרש בקלקולם, על כוח חיתוך ההלכות, הלכה צריכה להיות חתוכה, חדה, חריפה, מדויקת. לא להיות כזאת, חננה כזאת, בוא נראה אם נצליח להתכופף או לא יתגמש או לא יודעת מה. לא, זה לא הלכה. הלכה זה צריך לעשות ככה, זהו. מה שכתוב בהלכה. וההדרכות הצריכות לצאת דווקא מבית המדרש מקום התורה, על כן הנכנס ייכנס וישאב רוח דעת מבית המדרש ויהיה במניין, צריכים לשמוע את דעת כולם. והיוצא אל יצא, לא להסתכל החוצה. צריך אמנם לעניין התורה והדרכתה לדעת ערך החיים ותביעותיהם האמיתיות בצרכים הראויים המביאים את הטובה השלמה לעולם. אבל לא להיות נפעל מסדרי החיים המקולקלים מצד היותם כך בפועל באשמת נפילת הדורות. מצאתם את הדף החדש? וחלילה לערב אותם בצד מה בהכרעת ענייני תורה והנהגות כלליות באומה שהיא עם קודש להשם, עם קדוש להשם. כן, אז היו כאלה כל מיני אנשים שאמרו, אולי עכשיו שחזרנו לארץ, אולי יש דברים, סייגים ותקנות שחזל תקנו, אולי אפשר לוותר עליהם, אולי אפשר להוריד אותם, אולי לא צריך לקיים אותם. שמעתם על דברים כאלה? כן, יש אנשים שאומרים שאולי אפשר לוותר על שבעה נקיים. מכירות שבעה נקיים? נלמד על זה בעזרת השם בשיעורי איש ואישה, כשנלמד על המצוות של האישה. על נידה חלה והדלקת הנר. אז יש כאלה שאומרים, נו, אנחנו כבר חזרנו הביתה, בשביל מה צריך שאישה סופרת עוד שבעה נקיים? אין כזה דבר. כל דברים האלה זה רק שיהיה לנו סנהדרין שתכריע לכלל האומה, כשכלל האומה כולה, כולה, כולה תרצה בסנהדרין הזה, תפללו על זה, שזה יקרה יום אחד. אבל עד אז, לא, אי אפשר. אי אפשר לשנות שום דבר, כלום. אומר הרב היוצא אל יצא, מי שדרכו להסתכל בחיים ולדעת על פי עניינם איך לדון בדברי תורה, אל יצא הפעם. אומר הרב, גם תלמידי חכמים, נכון, אתם יודעות שיש למשל מכון צומת, מכירות מכון צומת? זה פה באלון שבות, שהם כל הזמן יושבים ומפתחים שיטות מיוחדות, איך אפשר נגיד בבתי חולים או בצבא ליצור מציאויות שלא נעבור להלכה. בסדר, אתם יודעות שבבתי חולים יש דלתות שיש בהם חיישנים, את מתקרבת לדלת, אופס, היא נפתחת. לא התכוונת, לא רצית, לא... ועוד המון 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 דברים כאלה. אז מכון צומת יושבים תלמידי חכמים ומנסים ליצור מציאויות, איך אפשר להתחשב במציאות ולהצליח שזה יהיה הלכתי. אז יש תלמידי חכמים שבוחנים את המציאות ובודקים מה אפשר לעשות דרך המציאות ואיך אפשר עכשיו, בסדר, זה בסדר גמור, אבל לא עכשיו. עכשיו לא בודקים. עכשיו מכריעים הכרעה קשה ולא פשוטה לעם, בגלל שאנחנו יוצאים ל-2000 שנות גלות קשות וארוכות ומטשטשות ומערפלות ומקשות עלינו מאוד להיות מחוברים לעצמנו. אז אי אפשר לחכות. ומסיים הרב ואומר, כי רק למען דעת את הקלקולים שבחיים, להשכיל איך לגודרם ראוי לצאת, גם בשעה שהחיים מקלקלים דרכיהם. אבל לצאת אליהם בעת המניין, למטרת הכרעה מעשית חלילה, בזאת ההנהגה תפוג תורה ויצא משפט מעוקל. על כן הפעם, בעת המניין וההכרעה יוצא אל יצא. אז אני לא למדתי אף פעם גמרא, אבל אני חושבת שהמשפט הזה, הנכנס, ייכנס ויוצא אל יצא, לא מופיע הרבה פעמים בגמרא, רק בפעמים יחידות, 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 שיש איזושהי הכרעה מאוד 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 קשה. עכשיו, זה לא רק מה שכתוב, כתוב עוד דבר. ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, זה דבר אחד, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. אז כתוב פה משהו מאוד מאוד קשה. קודם כל, אתם יודעות שבדרך כלל הלכה כבית הלל, זה גם ברור לבית שמאי. מי שרוצה להכריע מצוין, להחמיר מצוין. אף אחד לא אמר לתלמידי בית שמאי, אל תחמירו. סבבה. אבל הלכה כבית הלל, מה קרה בסיפור שלנו? למה הלל יושב כפוף, יושב לפני שמאי כאחד התלמידים? בסדר, אז נתחיל לקרוא את זה, חלק אני אקריא וחלק אתם תלמדו בחברותה. בסדר? פסקה פי. יש לנו פסקה פי? מצאנו? בוא נראה מה זה. זה מפתיע, זה בטוח. אנחנו לא יודעת אם זה רע או טוב, אבל זה בטוח מפתיע. אומר הרב, הלל איש החסד ראה את החיים כולם בצידם הטוב, גם את הנפש האנושית ראה בעינו התהורה ביותר בצידה הטוב ובתכונותיה הטובות. כשהלל מסתכל על עם ישראל, הוא תמיד רואה את הטוב שבהם. הלל יודע לקלף, יש לנו קליפות, יש לנו מורכבויות, יש לנו בעיות. כשהלל מסתכל על עם ישראל, הוא נכנס פנימה ורואה את הטוב האמיתי שנמצא בעם ישראל. הוא לא מדמיין, הוא לא ממציא, הוא לא מלמד זכות בדברים שלא צריך ללמד זכות. הוא באמת רואה את הטוב שבעם ישראל. ובאמת לאיש ישר אוהב חסד וצדקה, אשר פנייתו הפנימית היא לטוב וליושר, לא תזיק השמחה המתרחבת, ישמח ויעלוז, ירנן וירואה, קרוב לשמחתו יתב ליבו. וכן תרומם נפשו לעשות משפט וצדקה ולבחור בדרך השם הטובה. כשהלל שמח, תמיד זה שמחה של מעלה. תמיד זה שמחה של קודש, תמיד זה שמחה אמיתית. הלל באמת נמצא במדרגה המופלאה הזאת. ואומר הרב, אמנם אם היו ישראל מגיעים למידה זו כפי מידתו של הלל, אז היה ראוי להרחיב גבולות השמחה גם כן. אם היינו במדרגה של הלל, אז לא צריך שיגידו לנו לשמוח לשם שמיים, מה פתאום? אנחנו תמיד נגיע לשם בעצמנו. אנחנו תמיד נשמח באמת. אנחנו אף פעם לא נהפוך את השמחה למשהו שפל ורדוד ומכוער, וכן הלאה וכן הלאה. אמנם השקפת החסד עוד איננה מקפת את המציאות כולה. והמציאות תורנו שיש בחיים שבנפש האדם גם כן הצד הרע. הכוח המתפרץ לבלה כל קודש. וכל זמן שהשורשים הרעים נמצאים, הנה בעתיר לו השמחה המתרחבת מצד הנטייה הטבעית, וביותו לזה מודרך, הנה שחוק וקלות ראש מרגילין לערווה. אם אנחנו ניתן לעם ישראל לשמוח סתם, יש חשש שנגיע למקומות לא טובים. אנחנו עדיין לא במדרגה שהשמחה מובילה אותנו רק אל הטוב. השמחה תפרוץ גבולה ואחריתה תוגה ותסיר הוד קדושתן של ישראל מהם ותמעיט הדרת מידות הקדושה והצניעות שהן מורשה קהילת יעקב. אנחנו רוצים שהשמחה תמיד תהיה עם צניעות, שהשמחה תמיד תהיה עם עדינות, שהשמחה תהיה תמיד עם הצילות. זה שמחה אמיתית. גם אם אנחנו קופצים ומרקדים ומשתוללים, לא משנה, בתוך תוכה יש איזושהי עדינות, איזושהי צניעות, איזושהי הצילות. זה שמחה בעם ישראל. ואומר הרב שלא ברור שאנחנו בזמן הזה נמצאים באמת במקום הזה. ואם אין את זה, אז השמחה יכולה להביא למקומות מאוד מאוד נמוכים. אז למה הלל יושב כפוף לפני שמאי? זה אתם תלמדו בחברותות. מהמילים על כן שמאי שהכיר יפה ועד סוף הפסקה, ובסוף הפסקה כתוב למה זה היה יום קשה לישראל, כיום שנעשה בו העגל.